אבשלום לכולם, אחרי שדנו בעניינים ברומו של עולם, כן, וברור הנפש הבהמית, ביום שישי בבוקר, ראשון בצהריים, היה לכם שיעורי בית, להכין את פרקים כ"ט ולמד בספר התניא קדישא, תורה שבכתב של תורת החסידות. אני מזכיר, אנחנו בעיצומה של החטיבה הרביעית, במסגרתה בעל התניא מלמד אותנו שלל עצות והדרכות בעבודת השם, בדגש על שלילת ומניעת העצבות ומידה טובה, עבודת השמחה. עד עכשיו עסקנו בעיקר בשלילת העצבות לסוגי השונים, זוכרים, מחמת מילי דה אלמה, עצבות מילי דשמיה, כאילו עצבות גשמית, או עצבות ממצב רוחני נמוך, עצבות שבאה מסיבה אמיתית או בגלל ישות, למרות שהיא נתפסת כאופן חיצוני כעצבות מילי דשמיה, ועסקנו גם בצורך להיות, רוצים פרק אפזייל, בבחינת המכיר את מקומו, לא לחיות בסרט. אם אדם שנקרא מתוסכל, כי יש לה מחשבות זרות וכו', כאילו, אז למה אתה מתוסכל? מה, אתה חושב, אתה צדיק? אתה לא צדיק, אתה בינוני. לבינוני יש, וזה לגיטימי. זה לא לגיטימי שזה יקרה, אבל זה לגיטימי שצריך להתמודד עם זה. אוקיי? מה אתה יודע, בשפה עוד נהיית מחופשת יותר? אוקיי, נתתי לגיטימציה למאבק. אוקיי? וגם הסברנו איך יש להתמודד עם הרהורים ומחשבות זרות בעת התפילה, בעבודת השם, שאין מה לכעוס ולצוק על הנפש הבהמית שתפסיק להפריע, אלא פשוט צריך להסיח דעתנו מהמחשבות האלה בזמן התפילה, ולהתפלל תוך כוונה בשמחה, ואפילו לשמוח שאני יכול לקיים מצוות ולא תטורו, או כן, או מה שנקרא, להרכב את המחשבה של הצדיקים את הבעיה הזאת, ואז להתחנן לקדוש ברוך הוא שהנפש האלוקית, שחלק מהמעל תעזור, והקדוש ברוך הוא בוודאי ישמע לו ויעזור למענו יעשה. טוב, עד כאן חזרה, פרק כ"ט. כותרת פרק כ"ט, זה גילוי הנפש האלוקית על ידי הכנעת הסתרא אחרא. בסדר? אז בתחילת החטיבה, בפרק כ"ו, ראינו שלמרות שקרוב מאוד לכל אחד ואחד לעבוד את השם, איך זוכרים? במציאות הגילוי של הדחיל ורחימו, הוא גילוי הרגשות בדרך הארוכה והקצרה, עדיין ישנן שתי תנועות נפשיות שעלולות לעמוד בדרכו של עובד השם ולמנוע ממנו את מבוקשו. זוכרים מהם הדברים? העצלות וה... וכן, או במילים של העצלות והכבדות. הכבדות נובע מטמטום הלב, מסכים. והתכונות האלה מסתעפות ונובעות מהעצבות, וראינו שהכבדות נמשכת מטמטום הלב. בפרק שלנו, פרק כ"ט, רבנו בעל התניא מבאר מה החיסרון בטמטום הלב, מה החיסרון בכבדות שנמשכת מטמטום הלב. וגם פה בעל התניא הוא לא עתניאלי, הוא פרקטי, הוא נותן עצות מעשיות, הוא לא רק מדבר על באוויר, אלא נותן פה עצות תכלס איך להיפטר ולהימנע מהן. ואם אתה רוצה להזכיר פה על מחלקות במה אתה לא עתניאל, אז בעל התניא תמיד כל סוגיה מסיים את תכלס. תכלס, פויסק, מה עושים? איך נפטרים ולא נשאיר בצריך עיון ובואו נחשוב על זה בעונג שבת? תכלס, אוקיי?
אז אולי זה באמת הסתירה, כאילו שבסוף בעל
התניא
רוצה
לברך את התכלס,
אבל
עוד
לא אומר את
התכלס,
כי
הם
רוצים
שיתפתח. אוקיי, ומי צודק? בעל התניא צודק. זה מוקלט, בעל התניא צודק. טוב, או במילים אחרות, אחרי שבעל התניא הסביר לנו בהיגיון רב, איך אפשר וצריך, לא רק אפשר, צריך להיות בשמחה, למרות כל סוגי העצבות השונים מגשמיות וברוחניות, עדיין שאלה מהותית, עתניאלית אפילו הייתי אומר. מה לעשות? אני יכול לדבר, דבר. תכלס זה לא עוזר לנו, אוקיי? כלומר, אני מבין, צריך לעבוד את השם בשמחה. אבל תכלס, אני לא מרגיש את זה. כלומר, ההכרה השכלית, השכלתנית, לא מחלחלת, לא יורדת למטה ללב. והבעיה הזאת נקראת בעברית טמטום הלב. בסדר? טמטום מלשון אטימות, אטום. כלומר, הלב מטומטם, כלומר, אטום, כלומר לא חודר, לא חודר משהו לרגש. וזה בא לידי ביטוי בעיקר בחוסר היכולת לפתוח את הלב בתפילה, שזה לא בעיה של עתניאלים, זה רק בעיה בישיבות אחרות, נכון? עתניאל כולם כבר קמים בארבע ושופכים את ליבם ובוכים כל התפילה על זה שהם קמו בארבע, סתם, אבל נכון? והבעיה של טמטום הלב זה בעיה שיש בה הרבה התייחסות בכתבים של חב"ד. אדמו"ר הריי"צ, אדמו"ר השישי, רבי יצחק שניאורסון, הוא אומר שכאשר אדם עומד ליד אש גדולה, ליד מדורה, והגוף שלו, למרות שהוא מתקרב למדורה, הוא לא מרגיש חום. הוא מתקרב עוד למדורה, והוא לא מרגיש חום, כלום, 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 שום חום. אז מה זה אומר? זה אומר שהוא חולה, יש לו איזושהי בעיה, בעיה שאנחנו מכירים אותה היום, שיש אנשים שהמערכת העצבית שלהם כאילו לא מתפקדת, הם לא מרגישים כאב. כלומר, עכשיו זה מאוד מסוכן, אבל זה מאוד מסוכן. הוא יכול לגעת באש, עכשיו אדם בריא שיגע באש, מה יקרה לו ישר רסית וקביעה ג' ולא עלינו, אבל הוא יכול לגעת באש, והוא לא ירגיש כאב עד שהוא יזיק לעצמו. אז ברור שאדם כזה הוא לוקה בחולי, שמונע ממנו להרגיש את חום האש. אז אותו דבר, לגבי ככה אותו דבר, לגבי אדם, שהוא מבין בשכל שלו שהדבר הזה, דבר מסוים כלשהו טוב וחשוב לו. ולמרות שזה טוב לו וחשוב לו, הלב שלו לא מתורם. עכשיו, אדם מבין בשכל שהתפילה היא התכלית, היא העיקר. אבל הוא יודע שכל המצב הרוחני שלו תלוי בזה, אבל עדיין זה עוזר לקום בבוקר, וגם כשהוא מתפל, מתפל בקרירות. כן? אז גם זה אדם חולה. שוב פעם, לא חולה ברמה שצריך להשפט אותו עכשיו במחלקה סגורה. אבל אומר, כמו שאדם, אם יש לו, הוא עומד ליד אש ולא מתחמם, אז יש לו בעיה. אז גם אדם שמתפלל ולא מרגיש את דחיל ורימו, יש לו בעיה. אני מכיר לכם, זה לא לפניכם, מה הראיית כותב בספר מאמרים שלו, על הגדרת טמטום הלב. טמטום הלב הוא אשר לבבו אטום מלקבל את ההשגה, ולהתעורר במידה הראויה להיות מההשגה ההיא. שזה בעצם מה שכותב בעל התנא מתחילת הפרק, אני מצטט מתחילת הפרק, אך עוד אחת צריך לשית עצות בנפשות הבינונים, אשר לפעמים ועיתים רבים יש להם טמטום הלב, שזה שנעשה כאבן, ולא יכול לפתוח ליבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפילה. אני מזכיר, אנחנו בפרק כ"ט, על איזה אנשים מדובר פה? בינוני. עכשיו כבר למדנו בפרק י' שבינוני זה טופ שבטופ, נכון? לא חוטא, לא יכול לחטוא. ומתברר שגם לבינונים, לא, שלא תניאלים זה לא קורה, אבל הבינונים של התניה קורה לפעמים, שאין להם חשק בעבודת השם. אין להם חשק. יש להם טמטום הלב. הוא אומר פה, לעיתים רבים, לעיתים רבים, זאת אומרת, זה קורה הרבה, יש כאלה שאצלם זה פעם ב, ויש כאלה שזה פעם בלא, אוקיי? אבל זה אנשים בדרגה גבוהה. הלב שלהם הוא לב אבן. כתוב ביחזקאל פרק י"ד, פרק ל"ו, שיש לב אבן, כלומר לב שהוא לעומת הלב, מה האנטיתזה של לב אבן ביחזקאל? לב בשר, לב שהוא חי, שהוא מתפקד, שהוא פועם, הוא לא כפו, לב אבן, כפו. רגע, יש פה שבושים, אתה לא יכול ככה לדבר פה, הוא לא דיבר על עתניאל, הוא דיבר על הישיבה תיכונית, סתם. מה חביב, מה רשעים? אנחנו בתור אלה שרוצים להיות בינונים. נגיד ככה, אבל אתה צודק, רשעים וטוב לנו.
אין איזה שהם קומות שאנחנו צריכים לעבוד עליהם, לפני טמטום הלב, כאילו איזשהו... שלעבוד, כאילו, לא מתוך.
השאלה מעולה מה שאת שואל, כי באמת אתה אומר כאילו מה? וזה הבעיה שלי, טמטום הלב. יש בעיות אחרות, מכבי, יש בעיות אחרות, נכון? ואתה צודק. אבל לכאורה, מה שנקרא, באמת, אם צריכים להתחיל עם התניא פרק א', ואז לא כולם נשארנו קו, לא מתקדמים. אוקיי? מגיעים אחרי זה ככה לפרק י"ח, דרך פרק י"ז, דרך קצרה שהיא ארוכה, עד שלא ישארנו קו, ובאיזשהו שומר הפתח, שיבדוק כל אחד שהוא עשה זה, עולים רגשות בהתבוננות לפני התפילה, אוקיי? אחרי זה נגיע שם לבד פרק י"ח את קפה, את הדרך ארוכה כשהיא קצרה, והבאה מסותרת, תראה לי את הבאה מסותרת, יש תעודה, זה האידיאל, ככה צריך לחיות את זה. אנחנו פה במהלך של הספק, זה תכונה עתניאלית, לוותר על העבודה ולקנות ידע, אבל זה חשוב, אוקיי? אז אתה צודק, אבל לכאורה בפרק כ"ט, אנחנו כבר אחרי העבודה הזאת, אנחנו כבר במצב שאנחנו יודעים להוליד רגשות. אנחנו יודעים להבין, נחזור אותך לפרק כ"ג, כ"ד, שבא לי לעשות עבירה, או על מתלבט, להסתכל על משהו, לחשוב משהו שאסור, אני נזכר, לא, מה פתאום, אני נסתכל עכשיו באינטרנט, זה כמו להשתחוות לפסל, והרי לפסל אני לא אשתחווה, אין חיה כזו, נכון? אפילו שאני בוטין, אין חיה כזו, נכון? אבל אני אבין שאותה הסתכלות היא כמו מה לעשות? חיממת, אוקיי? אוקיי? כן, חוץ מה, הנה, מסכים עם כל מילה, חוץ מה. עוד ניהל במיטבה, מסכים עם כל מילה, חוץ מה. אז באמת האידיאל זה זה. אנחנו עכשיו על הדרך, בפרק כ"ט בגדול, אנחנו עכשיו נמנה פה עוד סדרה, חכה, זה לא נעצר פה. שנגיע עכשיו לפרק פרק ממא' ועלה, נראה שיש סוגים של אהבה, סוגים של עירה. ובסדר, לאט לאט. לאט לאט. טוב, אז אני חוזר. השורה התחתונה, החולי הזה של טמטום הלב בא לידי ביטוי בעיקר בתפילה. חז"ל מגדירים את התפילה, מסכת תענית דף ב', איזו עבודה? עבודה שבלב. מה? כן, כן, הווי אומר, נכון. רק שב... לא, ברור, גם הנחת תפילים, הרבה דבר, נכון, גם מתניעת צדקה, ודאי. אבל פה, אומר, דווקא בתפילה, כי פה מדבר פה על אדם כביטוי לטמטום הלב, זה התפילה. כי דווקא בתפילה, אני יכול להבין, נתן צדקה, לא בחיות. אבל דווקא התפילה, זה האש הגדולה, דווקא זה המקום של ההשתפכות הנפש, של הדבקות, דווקא שם אמור להיות הכי ביטוי ללב בשר. כלומר, דווקא שם להיות הכי ההפך מלב מטומטם, מטמטום הלב, מלב אבן. ממילא, אומר פה בעל התניא, שטמטום הלב זה החיסרון אולי הכי גדול בעבודת השם. כי גם אדם שהוא בינוני, הוא כבר בינוני, כבר בשיעור ב', הוא בינוני. כלומר, הוא עשה כל המוטל עליו. על פי השולחן ערוך, הוא לא עובר עבירה מעולם. הוא עשה הכל, הכל, אבל מה? אבל אין רגש. הוא לא עושה, אבל אין רגש. זאת אומרת, הוא נגוע במחלה, טמטום הלב. אז עדיין התפילה שלו היא חסרה מהעיקר. אין לו התעוררות של אהבה, התעוררות של עירה שהיא גלויה. כלומר, אין לו עבודה בלב שלו. והטמטום הלב הוא לא פוגע רק בתפילה שעיקרה עבודה שבלב, אלא גם בבחינת קדש עצמך במותר לך, כלומר, גם בדברים החיובים, גם בדברי הרשות. מי אמר פה מנה שנייה? אוקיי, אוקיי, אני שומע פנקי כזב בגימטריה. אז כאילו, שיש להילחם עם הרצון של הנפש הבהמית. והנפש הבהמית אצל הבינוני היא נוכחת. הנפש הבהמי היא חלק, חלק מהמובנה בבינוני. אז יש לו כבדות, קשה לו לעורר רגע של קדושה נגד התאוות של היצרה של הבינוני, של נפש הבהמית. אז הוא לא יכול להילחם נפש הבהמית, כי המפתח לניצחון במאבק על העיר קטנה, זוכרים? זה ניידות, זה כלילות, ואם יש כבדות, אז זה לא עובד ככה. גם בקדש שלך מותח, לא רק בסור מרע. בכל זה בגלל העניין שיש לו שחלטנות קרה. הוא דוקטור לקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא חי את הקדוש ברוך הוא. שמע, יש לי ספקות באמונה, כן, שיטת זה, שיטת זה, שיטת זה, אבל במה אתה מאמין? הוא יכול לדבר על, לא לחיות את. וזה אחת הבעיות, לעניות דעתי, הבעיות הקשות ביותר, שגורמות להרבה אנשים להתייאש, ולוותר על עבודת השם בכלל, או לוותר על עבודת השם באיכות, מלמדים אותנו, לא אגיד באיזה ישיבה, בעיקר לעבוד עם השכל שלנו, בצורה שחלטנית, קרה, לא מורידים את זה לרמת ההתרגשות בלב. עכשיו, ההחלטה הכי חשובה בחיים זה מי להתחתן. ואף אחד הרי לא יתחתן עם מישהי רק בגלל ההכרה השכלית הקוגניטיבית שהם מתאימים, נכון? צריך גם, כדאי, כן? כתוב בספרים הקדושים שכדאי גם להיות מאוהבים, נכון? אתה מכיר את הבדיחה הזאת שפעם מישהו שוחרית מגיע לחתונה שלו, וככה בא להוריד את האינומה של אשתו, ופתאום הוא רואה שהיא כאילו, שאין לה רגל. אז הוא לוחש לאבא שלו, אבא, לא אמר לי שאין לה רגל. הוא אומר, אתה יכול לצעוק, היא גם לא שמעת. הכל בסדר. אז אני אומר, לא. כאילו, אל תנסו בבית. אבל שמתחתנים צריך רגש. צריך פרפרים מרוב התרגשות. לא סתם הרמב״ם, כביכול מלך השכלתנות, נכון? אבל קוראים ספר המדע ברמב״ם, איך הוא מתאר. וכיצד היא הדרך לאהבתו ועירתו. שם תיאורים ציוריים, כי ירא שמך. מסתכל החוצה, רואה את כל הטבע, וזה מעורר בו אהבה ואירם, תיאורים מדהימים. ולכן, העצה של בעל התניא, כדרכו של בעל התניא, שהוא לא נותן לי, הוא נותן עצות פרקטיות, אז הוא מביא את הזוהר הקדוש. ולזוהר הקדוש יש משל, שכמו עץ, בול עץ, נכון? שהוא גס, שהוא עבה, שלא שולטת בו האש, אז מה עושים כדי שהאש תאחז בו? כן, איך מבקים, מבטשים אותו. כלומר, לוקחים גרזן, מבקים אותו לגזירי עץ קטנים יותר. אומר, מה נמשל? כמו גוף, גוף האדם, שלא נאחז בו אור הנשמה, כי הוא בול עץ. אתה צריך לבטש אותו. אם השכל של נפש האלוקית לא פועל על האדם, ומביא אותו להתעוררות הלב, לרגשות, לדחילו, רחימו וכו', אהבה עירה, ובגלל שהקליפה מגביעה את עצמה ומחשיכה את אור הנפש האלוקית. ולכן, היא מביאה את האדם לטמטום הלב, חומריות, גסות הלב. ולכן העצה היא לשבור, לבטש את הקליפה, להשפיל ולהשפילה לאפר, כלשון בעל התניא.
זה לא קצת דרך קצרה שהיא ארוכה, כי בסוף בול עץ דולק יותר זמן משברים.
אנחנו לא מדברים פה על לשרוף עיתונים. לשרוף עיתונים זה דרך קצרה שהיא ארוכה. כן, היית בל"ג בעומר, נכון? לשרוף עיתונים, וכן, יש אש גדולה, מה שבא בקלות, לא, פשוט פה זה משהו באמצע. המטרה שאני מדליק את השביבים של העץ, למה אני צריך עיתונים? בגלל שאני מדליק עיתונים, אז אני רוצה אחרי זה לדחוף בולי עץ, כדי שיחזו באש הגדולה. המטרה של השביבים שהם יאפשרו לי שיש, ואז אני יכול לדחוף בולים אחרים. אוקיי? לא, באמת. לא חסר, לא חסר בולים, ברוך השם. ולכן גם אם המטרה שלי פה בסופו של דבר, זה שאור הנשמה ידלק, שיהיה אש, שיהיה רגש, אז מה אכפת לי אם זה מ... כאילו אם זה 100 בשטר או 100 בשקלים. אוקיי? זה אותו סכום. כאילו זה עכשיו וכאילו ממצות. וזה הנקודה. עכשיו...
מה צריך לשבור בנמשך?
אז אני אומר, אז איך אנחנו שוברים את הקליפה של טמטום הלב? כן, את הטמטום הלב, אנחנו שוברים את זה. זה נעשה לידי התבוננות. התבוננות, אודות, מתחיל להתבונן, על מה? על המדרגה הנמוכה שלי, על השפלות של עצמי. ואז שבזה שהוא משפיל את עצמו, הרי הצדדים הנמוכים שבו זה לא הוא, זה מי? זה עוד נהיה לי, סתם, זה לא עוד נהיה לי, זה סיטרא אחרא שבו, נכון? שיהיה אדם עצמו, הרי בבינוניים, מה?
אם יש בכלל בבינוניים.
מה?
לא, לפי עוד נהיה לי, לא יודע מי סיטרא
אחרא. כן, נכון, הם חיים בסרט. אבל אני אומר, את ה...
זה הפרק של הלדת...
כן, פרק הפריים, כן.
לא מקומו, אם יש בכלל.
כן. אז בזה שהוא משפיל את עצמו, הוא משפיל בעצם את הסיטרא אחרא שבתוכו, שאדם עצמו בבינונים. כי עדיין יש בהם את בחלל השמאלי, את המקום הרוע שבלב, נכון? ולכן, עכשיו בהמשך הפרק, בעל התניא מסביר למה אצל הבינונים הסיטרא אחרא היא אדם עצמו. אז אני מזכיר מה שלמדנו במדרגת הבינונים. בינוני, אף על פי שהוא לא חוטא בכלל, בפועל ממש. לא במחשבה, לא בדיבור, לא במעשה. עדיין, מכל מקום, הנטיית הלב הטבעית שלו זה למלא את אהבות הגוף הגשמי והחומרי. כלומר, הרע שבחלל השמאלי שלהם הוא עדיין בתוקפו וגבורתו. ולכן הנפש הבהמית מקבלת את החיות שלה מהקליפה והסיטרא אחרא, ואז היא לא כפופה, היא לא בטלה, נפש האלוקית. ורק לגבי ההנהגה בפועל של אצל הבינוני, אז הנפש האלוקית היא גוברת, היא מתגברת נפש הבהמית, היא מצליחה שהגוף יתנהג תמיד כרצונה, לכן הנפש הבהמית מכונה גם הנפש החיונית, כלומר שזה כל המערכת הטבעית שמחיה את הגוף, מערכת הדם, הנשימה, כל הדברים שממנה באים גם כל הנטיות, כמו עייפות, רעב, צמא וכו'. אבל אצל הצדיקים, הנפש הבהמית היא ממש בטלה וניחת בנפש האלוקית. באמת, ולכן, עד שהיא ממש ממש ניחת בבז אצל הצדיקים, אין נפש בהמית. יש נפש חיונית ונפש, ונפש אלוקית. לכן אצל הצדיקים, החיות שלהם באה רק מהנפש האלוקית. איך אמר הלל, שהולך לגמול חסד עם העלובה, נכון? הוא כבר, החיות שלו זה ממש מהגוף, מהנפש האלוקית, כי אין לו נפש בהמית בכלל. אני למדתי זה, אז אמרתי, אני אשכנזי טוב. אתה בא לבעל הרב מרוקאי צדיק. מה אתה עושה, לא? נכון? נשק לו את היד. אתה אומר, אז יש לך פה יהודי צדיק. עכשיו באתי לרב ירם הצדיק בנתיבות, מקובל גדול. זה היהודי שעובד על עצמו, שהוא לא בינוני, הוא צדיק. עובד על עצמו כמו שצריך. אתה אומר, אז הגוף שלו זה לא זה. תשפיל את האשכנזי שבך, תיתן לו נשיקה, כן? לא... פעם הייתי בברית מילה, והיה שם את הרב יעקב שפירא. הרב יעקב שפירא, משהו שבת מרכז הרב. עכשיו אמרתי לחבר שלי, בוא נראה אם הוא כמו אבא שלו, כמו רב אברום או לא. הוא אמר, איך תדע? אמרתי לה, אני אעשה משהו, תראה. אם הוא יגיד לי, בוא אני אספר לך סיפור, אפילו משהו כמו אבא שלו. כי הרב רב אברום, אני אספר סיפורים כל הזמן. אוקיי? ניגשתי לרב יעקב שפירא ונשקתי לו את היד. ככה כמו ספרדי טוב. אבל אני לא חשוד על ספרדי, אבל נשקתי לו את היד. הוא אומר, בוא, אספר לך סיפור. אוקיי? סיפר שאבא שלו היה רב ראשי, אז הוא שלח אותו לבבא סאלי. שאלתי אותו על מה, באיזה שליחות? הוא אמר לי, אני לא יכול להגיד, משהו של כלל ישראל. אוקיי? והרב יעקב שפירא, אברך במרכז הרב, מגיע בשנות ה-80 לבבא סאלי בנתיבות, הבבא סאלי היהודי מאוד גבוה. רואה אותו ככה לבוש לבן, יושב ישיבה מזרחית על מיטה, על המזרון, אנשים עומדים בתור. והוא בעיניים עצומות, הוא לא מסתכל על אף אחד בעיניים עצומות, כל השואלים והוא עונה, בלי להסתכל על אף אחד. ואז אני באתי, לחצתי אותי, שאלתי שאלה, ואז הוא אומר למשמש לו, הדה אשכנזי, כן, במרוקאית, זה אשכנזי. אז אמרתי, הרב, איך אתה יודע? אז הוא עושה לי ככה, ככה, ואתה משהו, נו לי שקטה לו את היד. רואים שאתה אשכנזי. אוקיי, זה לא רוח הקודש, זה... כן, אז זה ככה בסגירת מעגל.
אבל זה לא קצת כאילו מדכא שזה רוב האנשים, האדם שבהם זה החלק, זה הצד הרע שבלב?
טוב, סתיים השיעור. מה זה מדכא? אנחנו עובדים טניה כדי לדעת שאנחנו יכולים יותר. ולהפך, אני שאני מבין כמה אני לא טוב, זה לא מדכא אותי. זה נותן לי פתח לתקווה, כמה אני יכול להשתפר עוד. למה לא יכול יותר?
כי אני לא יכול להיות צדיק כפי בעל התניה.
אתה לא צריך להיות צדיק, אתה צריך להיות בינוני.
אבל אז אני עדיין, החלק הרע שבי, זה האדם שאני.
לא יודע, יש לכם משקפיים מאוד פסימיות, מה אתם יכולים לאכול שם בנחושה? לא, אני אומר ברצינות, אני אומר ברצינות. אני לא רואה את זה ככה, אני רואה את זה כאילו, אני אדם, אני, מה זה אדם? אני יונק, מלך לשתיים. כן, בקיבוץ זה כאלה שמרגישים בחדרו, חלק זה אנשים עובדים ברפת, למה תלוי, אתה רוצה לשרת בהמות על שתיים או בהמות על ארבע? כאילו כל ה... לא, באמת, באמת. אני אומר, אתה נותן לי הרבה תקווה. נכון, אני בן אדם, ויש לי הרבה תאוות ויצאים. אתה יודע מה, יכול להיות שזה החלק הדומיננטי שבי, חלק המסיבי שבי, אבל ויש לי תקווה. אני יכול לקחת את המחשבה, את הדיבור, את המתמטי, תנועת המוסר, שתגיד הכל זה, הכל גרוע, הכל זה תשווה. לא, בלי שום פתח לאופטימיות.
אולי עדיף להגיד שאני אפשר ואין לי לא סיפרה.
מה כן?
אבל זה לא משהו בעדיין.
בסדר, אני לא, אבל אנחנו חיים בסרט, יש אמת. כאילו מה... אבל סיטרה אחת זה לא מאיים עליי.
לא, אבל סיטרה אחת זה להגיד, זה לא באמת הרצון של הקדוש ברוך
הוא. סיטרה אחת זה אומר, זה בא לבחון אותי. סיטרה אחת זה אומר שהיא גם שליחה של הקדוש ברוך הוא.
זה מה שאומר שמדכר.
מה?
זה הסתכלות שאולי זה כן הרצון של הקדוש ברוך הוא באמת.
לא הבנתי.
לא, אבל זה בעומק, בכל מקרה. גם סיטרה אחת זה בסוף הרצון של השם.
היא שליח, היא שליח שנתגבר, הקדוש ברוך הוא לא הביא את הפולק איתנה, נכון? לעובדה ולשומרה, הוא בא לפה לעבוד, בשביל כבוד צריך לעבוד. שאומרים לי שאני, המהות שלי זה סית רעך הנפש בהמית, זה לא מדכא אותי. נותן לי דווקא רבק לעבוד יותר. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מאמין בי ושם אותי פה, סימן שאני יכול, סימן שאז רק צריך לרצות. וספר התנא, ספר הדרכה שמדריך אותי צד, כן, סטפ בי סטפ, צד אחרי צד, יד ביד. בוא נגיע למקום. אז נהפוך, רק לגרומן לי יותר חשק לדבק בתניה, מה שנקרא. כאילו לא, אני לא חבר צינות, אני לא, זה לא מייאש אותי. כאילו כמה אני גרוע וכולי. אז אני יודע, לא צריך את התניה שיגיד לי את זה. אוקיי? אבל אתה נותן לי תקווה. אתה נותן לי דרך, שיטה, להתבונן, לעבוד, להתקדם. אין פה מישהו שחש כמה הוא מלא תאוות וכולי, ועבד לתאוות. עשה פה התבוננות? טוב מאוד, אנחנו לא מדברים, אנחנו חיים את, להתבונן, לא, מה אני צריך את זה עכשיו, בשביל כמה רגעים, לא צריך את זה, להתבונן, לעשות מחשבה, לעשות עיניים, להתבונן בזה, לא צריך את זה, זה עבודה, וראינו שמה שגם נחת רוח גדול הקדוש ברוך הוא, זה לא עבודת הצדיקים, זוכר לפני שבועיים, הנחת רוח גדול הקדוש ברוך הוא זה, כדתקף יסית רע אחרה, הסתה לקריאת קודש הבריחו, דווקא, זה כבוד קדוש ברוך הוא אחי, יש לו אחי נחת רוח ממה? שאני מתגבר, שאלתי שהם לא כועסים אף פעם. לא יודע מה קרה להם, נזדקו, שחקו את הכעס, הם היו, לא יודע, היו ברגילה. אין להם כעסים בכלל, אוקיי? לי יש כעסים, אני עובד להתמודד עליהם, להתגבר עליהם, וזה הרבה זאת מספר את הקדוש ברוך הוא, שיש לי קשיים, אני מתגבר עליהם, ולא שאני, אין לי מאבקים ואין לי יצרים ואין לי זה. אז שאומרים לי שבשם התניה, שאנחנו, שהנפש הבינוני, הוא עצמו עשית רעך, אדרבה, זה משמח אותי. כי מה זה אומר? זה אומר שאפילו מישהו מלא סטרה אחת יכול להיות בינוני. אוקיי? מלאים מצוות כרימון. וזה עבודה, זה משהו משמח. מתוך ההבנה שאני לא ירדתי לעולם בשביל לעשות בטן גב. באתי לעבוד, הקדוש ברוך הביא אותי לשליחות. ואני צריך להתפלל ולהתבונן, מה כתוב, מה אתה רוצה ממני? כן, כדי שיר אפילו, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אוקיי? ותעזור לי ותגלה לי ונתבונן בזה כדי שנשלים. אז מבחינתי ספר התניא זה ספר של אופטימיות, לא ספר של 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 ייאוש. בסדר? איך אומר פה בעל התניא? אבל בבינוני, מאחר שמהותה ועצמותה של נפש החיונית הבהמית שמסית רעך המלובשת בדמו ובשרו לא נהפך לטוב, הרי היא האדם עצמו. ולכן מובן עכשיו למה כאשר האדם קובע לעצמו זמן להשפיל את עצמו, לא לרדת על עצמו, כדי להבין כמה הוא לא בסדר, אז הוא מבטא שבאת הסיטרא אחרא, כי אצל הבינוני הסיטרא אחרא זה האדם עצמו. אז שהוא משפיל את הסיטרא אחרא עצמו, אז הוא כמו שובר את ה... עכשיו אני אומר פה, לא עושה את זה בזהירות. אנחנו, אין הכוונה שאני, כמו שאני, 70 קילו של... 73 קילו של סיטרא אחרא. אוקיי? זה לא עובד ככה. לא. יש לי גם הרבה טוב. המטרה היא לא לייאש את עצמנו, לא להפיל את עצמנו. אבל אם נבדוק מה הרצונות שלי, מה התאוות שלי, מה מוליך אותי, מה מקדם אותי, מה גורם לי חשק, נראה שהרבה מהדברים לובים לשם שבאמת. כבוד, גשמיות, לא בדיוק לשם שמיים. ולכן היא הדומיננטית אצלנו, אבל היא לא היחידה. ולכן צריך לשאוף להגביר את תארת הנפש האלוקית על חשבון הנפש הבאמת. ועכשיו בעל התניא מפרט במה צריך להתבונן כדי שיהיה מה שנקרא נבזה בעיניו נמאס. השלב הראשון הוא מסביר שאדם מתבונן, בזה שאדם מתבונן שעשית רעך היא האדם, הוא כותב פה, אז על ידי זה הוא יגיע להכרה שהוא עצמו רחוק מהשם, מה כתוב? בתכלית הריחוק, תכלית הריחוק. מה, אני כזה רחוק מהשם מתברך? אז זה לא אמרו לו יש, אתה אומר, אוי, מה פתאום, אני צריך עכשיו לתפוס את מי בידיים ולהתקרב אליו. ואם הוא יעמיק להתבונן במחשבה שלו, ויבין שכוח התאוות שלו נובעות מהנפש הבהמית, ושהוא יכול להתאוות לדברים שממש ממש ממש הפך רצון השם, ובזה בעצם הוא יותר גרוע ומשוקץ, גרוע ומשוקץ מבעלי חיים הטמאים, שחתולה לא יכולה לעשות עבירות, נכון? גם יתוש. אני לא יכול לעשות שום דבר שהוא נגד רצון השם. חתול אף פעם לא אומר לשון הרע, נכון? לא נמשך לתאוות, חתול. ולמדנו כבר פרק ו' בתניא, שבעלי חיים הטמאים הם רחוקים מאוד, השם נותן ג' קליפות מאוד. אבל האדם שבו יש את הנפש הבהמית, יכול להיות רחוק מהשם בתכלית הריחוק. וגם אם בשעת התפילה הנפש האלוקית גוברת, ואז הוא עבר בתענוגים, והוא בינוני, והנפש האלוקית שולטת, מה קורה אחרי התפילה? לכל שבת יש? יש מוצאי שבת, כן, ואז הערה הזאת חולקת, עוברת. לכן אומר בעל התניא, שהוא מוסיף פה עוד נדבך בהתבוננות, שתכליתה להשפיל את עצמנו, לשבור את הסתרא אחרא, והוא אומר, בנוסף להתבוננות שקשורה לרצונות והתאוות, עכשיו יש מה שנקרא להכיר כמה אני שפל באמצעות זכירת החטאים. כן? הוא אומר, בעיקר אתה חטא חטאת נעורים, של הזרע לבטלה, הוא אומר, וחטאתי נגדי תמיד. דוד המלך יש לו שני מוקדים בבת השם, שיביתי השם לנגדי תמיד, תהילים קטע זין, וגם פרק נ' א', חטאתי נגדי תמיד. עכשיו אנחנו לכאורה עוסקים במדרגת הבינונים, שכבר לא שייכים בשום צורה שהיא לחטאות נעורים או לחטאים אחרים, אלא שיש ריבוי מדרגות בתשובה. והתשובה שנדרשת מהאדם היא בהתאם למעמדו, בהתאם למצבו, באותה שעה. אגב, פרק ז', אני מכיר את מקומו. ולכן מי שעשה תשובה בשעה שאחז בדרגה מסוימת, זה טוב ונכון את הדרגה. אבל עכשיו מסתם הוא כבר בעקבות התשובה דרגה יותר גבוהה, נכון? ולכן צריך לעשות תשובה עליונה, כמו שאומר רבנו בליקוטי מוהר"ן תורה ו', תשובה על תשובה. לכן אומר הרב ראם, למה צריך להגיד, סיימנו נעילה, שמה ישראל, השם אחד, נכון, השם הוא אלוקים, שנה הבאה, בקרבן, איי, 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 נה, 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 רוקדים, כולנו מלאכים, ואז הרב דופק על הבמה, הוא רחום, נכון? מה והוא רחום? מי הספיק לחתוך עכשיו מההליכה מהארון קודש למקום, איך הספקת לחתוך, נכון? על מה, מה שאתם? ולא יעיר כל החמה, מה הספקנו לחתוך בשתי שניות הללו? אז מה התשובה? הרי כל התשובה שאני כחסדי עשיתי, מ-א' ולו עד יום כיפור, זה שקרתי עצמי בתור חסדי. אבל עכשיו, בנעילה שהתאיתי לדרגה הגבוהה ביותר, אז עשו תשובה לפי הדרגה שלי. לא התשובה, שאני עכשיו מכנס שחור, אני עושה ככה עם היד, מנקד כל הכלוכים, אני נשתם חולצה לבנה, זה לא יעבור ככה, רואים את זה, נכון? צריך עכשיו מה לעשות? כבישה וכולי ו...
תשובה על מה? על החלעים הקודמים?
לא, תשובה ממקום, עכשיו, מה שנקרא. יכול להיות של... לפן עשית תשובה לחטאים שלך, בסדר, עכשיו אתה לא פן, אתה פן פלוס אחד. אתה דרגה גבוהה יותר. אז מדקדקים שלך כחוד השערה יותר. אתה עושה תשובה שהיא פנימית יותר, עמוקה יותר ולכן, תשוב אומרים, והוא רחום. טוב, ועכשיו הבעל התניא מתמודד עם טמטום הלב שאומר שטמטום הלב, ואומר שבעצם עוד לא תיקנו את החטאים כמו שצריך. אני מקריא. ולכן עכשיו בשעה זו, שרואה בעצמו דלא סליק בעיני הור דנשמת, האור הנשמה לא שולט בו. מכלל שהיום לא נתקבלה תשובתו, ועוונותיו מבדילים, או שרוצים להעלותו לתשובה אילאה יותר, מהום כדלים בה. מונים ממנו עכשיו את הדרגה הזאת לאמר, כדי שהוא יוצא יותר, ואז מה יקרה? ואז הוא ישיג דרגה שבכלל לא האמין אליה. ולכן אמר דוד, חטאתי נגדי תמיד. כלומר, ייתכן, והוא אכן עשה תשובה כמו שצריך. אבל עכשיו טובים עם הדרגה יותר גדולה, יותר גבוה, יותר משוכלת, התשובה העליונה יותר. ולכן מה? הלב שלו נפתח. אז עושה עוד תשובה, עוד תשובה, תשובה, והוא מגיע למקום הרבה יותר גבוה, מה שהוא חלם להגיע אליו. ולכן, גם מי שהגיע למסקנה, בעקבות חשבון הנפש שלו, שהוא נקי לגמרי מהבנות, מחטאות נעורים וכו', עדיין הוא יכול למצוא בעצמו איזשהו בחינות שבהם הוא שפל, שהוא בחר, ניצל את הבחינה החופשית, לא לבחירה הנכונה. ואם הוא יערוך חשבון נפש פנימי על כל המחשבות שלו, כל הדיבורים שלו, כל המעשים שלו, מאז שהוא נולד עד היום הזה, בוודאי הוא ימצא איזשהו, אולי, אותניאלי, מה זה לא הרבה דברים, איזשהו דבר אחד, שניים, שאולי מעשים שלא עבירות, אבל לא נעשו לשם שמיים בדיוק, אולי כדי להתגאות, אם זה לא שם שמיים, אז אם זה לא שם שמיים, אז זה לצד הצל סטרחה, כן, אין פה באמצע. ואז הוא נעשה מרכבה, לחלות התאומה וכו', 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 כשזה בפרק. ולכן הבינוני, מה? ולכן הבינוני יכול לשים לב, לדוגמה, על החלומות שלו. האם כל אחד בחלום שלו רואה את רבי עקיבא איגר והרשב"א, שתרצו לו מה אתם רוצים על השיעור הכללי, אוקיי? הרבה פעמים החלומות זה הבל ורעות רוח. כלומר, זה מראה שאנחנו לא בדיוק נקי כפיים ובר לבב. ולכן הנשמה שלנו לא עולה למעלה עד כיסא הכבוד, כי היא הראיה, החלומות שלנו לא בדיוק, כן? אז רואה חלומות, כן? שם שם, באתור מצחך, לא נפרט, אוקיי? ורואה להם מולו חלומות וכו'. ולכן, עיקר העבודה, אם אני מסכם, זה להיות מרי דחושבנה. כלומר, בשביל הזוהר הקדוש, בעל החשבון. אבל בעל החשבון זה לא אחד שעושה הרבה חשבונות, כמו חשב שכר. בעל החשבון זה אומר בעל החנות, כלומר הוא לוקח בעלות על החשבון נפש. יש הבדל בין חשבון נפש של פועל, כן, איחרתי בדקה, יצאתי דקה מוקדם מדי, לבין חשבון נפש של בעל החנות, בעל המפעל, חשבון נפש אחר, אחר לגמרי. וכאשר אדם מגיע להכרה האמיתית והפנימית בשפלות של עצמו, אז הוא משפיל, שובר את הסטרא אחרא, ואז בעל התניא פה מביא לקראת סוף הפרק, אופן נוסף איך לבטל את הסטרא אחרא, וזה באמצעות הכעס. כעס על מי? על מה? כן? כעס על הנפש הבהמית, על היצר הרע, סטרא אחרא, שמסתירים את האמת האלוקית, שנראית לעיניים, שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, היה הווה ויהיה. מה?
זה לא קצת מתנגד למה שדיברנו בפרקים הקודמים, שבמחשבות ובתפילה, שלא יתעצבן על זה שיש לו אותו זה, כי הרי בסוף הסטרח בתוקפו בחלל לפני שבלב, אז שלא יחשוב להתרגז על זה, אלא יתעלם.
לא, זה לא יחד בסרט, אבל זה לכעוס עליה. למה את מחתיה אותי? כעס זה פונקציה של...
כן, אבל זה בעצם לא יתעלם.
נכון. זה פונקציה של אכפתיות, זה קצת
נוח. לגמרי
מהעבודה של להתעלם. וגם זה להתעלם שאתה תפילה, נכון?
הוא צריך לייחד זמן גם לכעס.
נכון, גם ראינו בפרק הקודם, לתיקון חצות, שאתה מייחד זמן בכל יצב יהיה מותר. ולכן צריך, אומר, לצעוק במחשבה, בדיבור, על הנפש שלו באמת. איך את מעיזה? את לא מתביישת? להכחיש את האמת האלוקית, להסתיר אותה מאיתנו? את לא מתביישת שאת מונעת מאיתנו להשיג את האלוקות במלוא עוזה ותפארתה בצורה הגדולה ביותר שלה? ולכן כאשר הבינוני נוקט בכל האמצעים שמנינו עכשיו לביטוש שבירת הסטרא אחרא, בין אם זה כעס, התבוננות שראינו עכשיו, אז לא רק שהוא מסלק ומרפא את הלב שלו מחולי שנקרא טמטום הלב וחוזר למצבו הראוי, כלומר מעכשיו ברגע שהוא יתבונן אז טיפול עליו רגע של יראה ואהבה, לב אחזור את לב בשר ולא לב אבן, אלא שעכשיו נוספה לו מעלה נפלאה, ובטל שם חומר בעל התניא, והנה על ידי זה יועיל לנפשו האלוהית, להאיר עיניה באמת ייחוד אור אין סוף בראייה חושית, ולא בחינת שמיעה והבנה לבנה. על ידי שבירת הסיטרא אחא, שהיא המסך ברזל שמפסיק, שמבדיל בין הבינוני לאלוקות, אז אחרי ההתבונות אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא בראייה חושית, ממש, לא בשמיעה הגיונית שכלית, אלא ממש, זה לי וענווהו. ואז אי אפשר להכחיש, זה ודאות, שגם יתעלם אחרי רגע, אני יכולה לרגע עם קדוש ברוך הוא, וואו, יש קדוש ברוך הוא, אני חי את זה, אני מבין את זה, וזה זה. עכשיו אי אפשר לשכנע את הר אחרת. תגיעו לשלב, אתה יוצא עם מישהי, אתה כאילו אומר, וזהו, she's the one, זאתי. כן, יחסנו לאן, ההורים שלך, ההורים, יש לי נשאולי, אתה אומר, לא, זאתי. זאת אומרת, נבעל מזה, מה, באמת, מה זה, כל החיים, ו... לא, לא, זאתי, וזהו. עכשיו, אי אפשר לבלבל אותך עכשיו, זהו, זה זה. עכשיו, אם משבר פה, אם משבר שם, הזוג נשוי לא רב, מה, אישה אף פעם לא מצמינת את הבעל שלה, אבל אתה יודע שזאתי. ואני יודע שהנפש האלוקית, she's the one. זאת אומרת, שהנפש בימית, שאין מריבות, שאין נפילות, אבל מסתדרים, כי אני יודע מה המטרה. מי שנמצא בגיליון האגף, כן? תיאום כוונות, לא תיאום ציפיות. מה? ביטאון. ביטאון, כן. אמונה בביטאון. שיעשה תשובה. יעשה תשובה. שורש כל העבודה זה לזכות לייחוד אור אינסוף ברוך הוא, אומר בעל התניא. אבל לא בצורה שכלתנית אקדמית, או בספריית המחפר. לא, אלא בראייה חושית, להבין, להשיג, לא לדבר על זה, לחיות את זה. ואז הסיטרא אחרא עצמה מתבטלת לאלוקות. זה משמח אותה. הסיטרא אחרא זה חושך. חושך הוא לא מציאות עצמית. אין כזה... זה אור. זה היעדר אור. לאור יש הגדרה עצמית. חושך מעט אור, לא חבר מן החושך. לכן החושך תמיד יתבטל בפני האור. אבל אם זאת הקדוש ברוך הוא נתן לסיטרא אחרא רשות לעמוד נגד הנפש האלוקית, והוא מאפשר לה להתנסה ולחשוב שהיא משהו משהו ולגרום לאדם טמטום הלב. אבל כל זה בשביל לעודד אותנו נשבור אותה. ומתוך כך, מה שנקרא, להגיע לאלוקות. ואז כאשר הבינוני מבטל את הסיטרא אחרא, מיד מתבטל את הרשות של הסיטרא אחרא להתנסה נגד הנפש האלוקית, והיא מפסיקה להתקיים. ושכשאנחנו בפרקים הקודמים, בכל ביטול של הסיטרא אחרא בתחתונים, על ידי התחתונים מתעלה כבודו ועיקרו של הקדוש ברוך הוא יותר מכל דבר אחר, וזה פועל לביטול הסיטרא אחרא גם בעליונים. עכשיו, זה שהסיטרא אחרא מתבטלת בתכלית על ידי ההשפלה שלה בלבד, זה כבר כתוב בפרשת המרגלים. פרשת סלח, נכון? לבני ישראל היו ספקות באמונה, האם נוכל לכבוש את ארץ ישראל או לא, אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא גוער בהם, כן, שמות גנאי, עד מתי לעדה הרעה הזאת, במדבר הזה יפלו פגחי משהו חולה, כן, משם ימותו, כל דבר מעניין. אחרי שהקדוש ברוך הוא כועס על בני ישראל, וכן, והתאבלו העם מאוד, הם בוכים, ואז הם בוכים, אז ישר נופל את הסיטרא אחרא, וישר הם חוזרים, לא, אנחנו מאמינים, הננו ועלינו. רגע, מה זה הננו ועלינו? מה, עם אותו את מופתים? לא, ברגע שהוא כבר הקדוש ברוך הוא השפיל אותם, שבר להם את הסיטרא, פתאום חוזרו להאמין, הננו ועלינו. כל בני ישראל הם מאמינים, בני מאמינים. אלא שלפעמים הסיטרא אחרא ברוב חוצפתה, והיא חוצפנית גדולה, מסתירה את זה מאיתנו, אבל שוברים ומשפילים את ההסתרה הזאת, אז גם אם ליהודי יש ספקות באמונה, ברגע שמה שנקרא גדול להשתחוות לפסל, הוא לא השתחווה, הכל התמוסס למול הגילוי האלוקות הזה. וגם הסיטרא אחרא בעצמה היא דוסית, היא גם מאמינה לקדוש ברוך הוא. טוב, בוא נעשה סיכום של הפרק בקצרה, ועוד לא הגענו לפרק למד, השם ירחמנו, ישמרנו ויצילנו. ויש לנו עוד התוועדות עוד 10 דקות. טוב, נסכם בקצרה, אוקיי? אפילו לבינוני יש לפעמים טמטום הלב. ולכן קשה לו לעבוד את השם בעניינים שהם קשורים ללב, כמו תפילה. העצה לכך היא לבטש, לשבור את הקליפה של הסיטרא אחרא, והדרך לשבירת הקליפה היא על ידי לב נשבר. כי אצל הבינוני הסיטרא אחרא היא הרכיב הדומיננטי ביותר בהרכב הפנימי שלו. והדרך לבוא על ידי לב נשבר וזה לשבור את הסיטרא אחרא, זה מצאות התבוננות. להתבונן איך אני רחוק מהשם יתברך, איך הסיטרא אחרא עד כדי כך שולטת ומנווטת אותי. וזה גורם לי להיות רחוק מהקדוש ברוך הוא, אפילו יותר רחוק מבעלי חיים הטמאים. ואז בנוסף, אם זה לא מספיק עוזר, בנו צריך גם להתבונן על החטאים שלו בעבר, חטאות נעורים, שהביא אותו לבכי, לשבירה. ואז, הראיה, שגם שהוא עשה תשובה זה לא עזר, כי עדיין יש לו טמטום הלב. אבל אם הוא היה עושה תשובה כמו שצריך, אז טמטום הלב היה עשר, והיה הלב שלו הרגיש. ולכן, או שיכול להיות שהוא עשה תשובה כמו שצריך, אבל זה לא מספיק, ממנו טובעים יותר. מחתרה 90 זה נחשב, אתה צריך 99-100, פחות או לא, לאחרים 80 זה עובר, אתה 99, כי אתה שווה יותר, אז דוחפים אותך להביא מקום גבוה יותר. ולכן צריך לצעוק על הפיטרה אחת במחשבתו, מי את חשופה שכמותך, תפסיקי להפעיל ולדרדר אותי. אז עבוד דלי נשבר, ואז זה שהוא משפיל את פיטרה אחת, זה יביא אותו לראייה חושית של הקדוש ברוך הוא, ואז פיטרה אחת תשמח, שהגשימה תשלחותה, גרמה לך לעבוד השם יותר ידבר, כמו שצריך. אמר הרבי מקרצ'נף קירת אתא, נפטר לפני 18 שנים, 16 שנים, אז הוא אמר שיש לו כבר הסכם עם הפיטרה אחת, שהבעל דבר כבר יותר לא מציק לו ולא מחטיא אותו. אמרו לו, איך יכול להיות? אז הוא אמר, כי הבעל דבר ראה שכל משהו מפיל אותי, אני עושה תשובה על תשובה, ואני אמר מזה יותר צדיק, יותר דוס. אז הוא כבר לא משתלם לפגוע בי. אז הוא הולך לאחרים. כי כל פעם שהוא הפיל אותי, מזה הגעתי יותר אהבת שמיים, יותר יראת שמיים. אז הוא כבר הבין שכבר לא משתלם להתעסק איתי. טוב, יאללה, פרק למד בקצרה. פרק למד עניינו, ענווה אמיתית. זה פרק חשוב מאוד. ענווה אמיתית, הווה שפל רוח בפני כל אדם. בפרק הזה, בעלתיים מבאר דרך נוספת, שעל ידה האדם יכול להביא את עצמו לידי שפלות ונמיכות הרוח, שאת כל כך קריטית ונצרכת ללב משבר, כדי להסיר טמטום הלב, זה רלוונטי במיוחד כאשר בהחלט תיתכן אפשרות, בה למרות חשבון הנפש עליו דיברנו בפרק הקודם, האדם ירגיש שהוא בכל זאת, נכון, אני יכול כמה שמתברך, אבל אני עדיין יותר נעלה מכל הסובבים אותי. זה קליפה אותניאלית כזאת. נכון שאני גרוע, אני יודע, אבל אני יותר ממי שלומד פה, נכון? על פי פרסומים זרים. כן, בכל זאת זה. ולכן הפתח לקיום אמר חז"ל, הווה שפל רוח בפני כל אדם, גם כאלה שלומדים פה ולומדים שם, כלומר שכל אדם יכול וצריך להבין, וגם להרגיש, שהוא באמת שפל ונחות באמת לאמיתו. אפילו מאדם שהוא בחינת קל שבקלים. הרי זה קשה מאוד, הרי אני עוד נהיה לי, אני איכותי, אני עומד עיון, אני אוכל פנקי כזהב, שניצל א', נכון? וגם אמרו בחז"ל, מסכת אבות, אל תדין את חברך, אז תגיע למקומו. כלומר, מקומו של הקל בקלים, הוא זה שגרם לו לחטוא. אם מדובר במקום הפיזי, בגלל שהוא יושב בשוק, או בישיבה לא טובה, ושמדרדרים אותו, או המקומו הרוחני, בגלל סוג היצרה ששולט בו. כן? איך אומר בעל התניא? כי אין היצר שווה בכל נפש בפרק שלנו, נכון? ואם לכאורה יש בכך פתח של תירוץ והצטדקות מצד הקל שבקלים שיכול לטעון לגבי עצמו אונס אחמנה פטרי, אומר בעל התניא שגם לקל שבקלים אין שום היתר ופתח להתנצלות על מעשיו, והוא ניכר רשע גמור. לכן מי שמקומו הגשמי או הרוחני גורם לו את הניסיונות הגדולים ביותר, אין לו שום הצטדקות לחטאים שלו. מה, בגלל שאני בצבא, אז אני נכשל? לא קשור. תמיד מוטלת עליך החובה לצמצם ולהגביל את הדברים שגורם לך להיכשל בהבנות. בין אם זה אומר לא להסתכל על דברים מסוימים, או לחשוב דברים מסוימים, או לא לאכול דברים מסוימים. וגם אם נכשל, וזה מעורר בליבו את התאווה לחזור על זה, כל דבר אחר, צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא. אמירה לא עותניאלית, לפחד מהקדוש ברוך הוא. לפחד? לפחד? הקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה, הוא רואה הכל, הוא יודע מה אני עושה גם בחדרי חדרים. אז לא. מורה שמיים, איך אומר רבי חמד זכאי? מורה בשר ודם. ולמרות שקל בקלים אין לו שום פתח להצטדק בגלל המקום של לא, זה לא אני, זה בגלל המקום ששמת אותי, אבל האמת שכדי לשבור את היצר שבורר לדבר עבירה, והגיע למצב, באמת אנחנו מפחדים מהקדוש ברוך הוא, מה שנקרא דחילו אמיתי, אז צריך מלחמה עצומה. ולכן גם על האיש הנעלה, על הבינוני, כן? מוטלת החובה לבחון את עצמו יום יום. האם הוא מתגבר על גופו, על נפשו הבהמית, או כמוני, לוחץ על סנוז. כן, עוד חמש דקות, עוד חמש דקות, כן, עוד חמש דקות. חזה להצטרופי. או שיש שם מצוי, ישר ניקר קו כמו לא של תותח, יוצא החוצה ומשתר על בית כנסת. ופה הוא מתחיל לעורר אותנו על עשה טוב. הוא אומר, הבינוני צריך להתבונן. האם הוא עושה מלחמה עצומה כזו בעיני תפילה? האם הוא מנסה להתפעל בכוונה עד מיצוי הנפש? האם שהוא מברך כוונת הברכות, כוונת המצוות, הוא עושה את זה לשמה, בלי פניות? האם שהוא לומד תורה, אז הוא לומד תורה כמה שצריך, או טיפה יותר מהרגילות שלו? זוכרים פרק תדבב? כן, מה ההבדל בין עובד אלוקים מאשר לאהבתו? זה שונה פרקו 100 פעמים ואחד. האם בעיני גמילות חסדים, הוא מוותר על כספו ונותן יותר ממה שהוא יכול. וגם סור מרע. אני מכיר לכם פה את דברי רבנו, ואפילו מבחינת סור מרע. יכול כל איש משכיל למתוא בנפשו שאינו שר לגמרי. מהרע בכל מכל כל. ופה מדובר על דברים שבהם אפילו לא ניתן מלחמה עצומה כמו קל שבקלים. כלומר, להפסיק באמצע שיחה נאה, כלומר דברים בטלים, או להיזה בתכלית לא לספר גנאי על חברים שלנו, במיוחד כמו שהוא לקדושה, כשאת לך ומותר לך, אז בזמן שנותנו בוא נסכם בקצרה. כאשר האיש הנעלה, כלומר הבינוני, יעשה חשבון נפש באמת לעמיתה, הוא יגיע לידי מסקנה שלא זו בלבד שהוא לא בצם בשלמות ועשה טוב, איך אומר פה בלטניה? אלא אפילו אינו שר לגמרי מהרע בכל מכל כל. ולכן כאשר הוא נדרש להילחם מנחמה גדולה כדי להתגבר על יצרו, הוא לא מצליח להתגבר על היצר בגלל פחד השם, נמצא שבמהות העניין, מידת ההתמסרות שלו לקדוש ברוך הוא, והנכונות שלו לציית היא לא באמת גדולה יותר מהקל שבקלים. לכן כאשר מעמיקים להתבונן בעניין, מגיעים למסקנה שלמען האמת, אותו איש נעלה, כן, הבינוני, הוא לא יותר טוב, אולי אפילו יותר גרום מהקל שבקלים. כי הוא יושב ולומד תורה וחסידות, הוא עתניאלי, הוא צריך לדעת מה החשיבות של להתמסר לשם, להתפלל בכוונה, לעשות התבוננות. והוא לא עושה את זה. ולכן המרידה שלו בקדוש ברוך הוא, שהוא לא נלחם בעצם לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, היא בעצם מרידה הרבה יותר גדולה מאשר אדם הפשוט שעובד בשוק, שלא נמצא בישיבה. אבל מצד ההתמסרות לקדוש ברוך הוא צריך להשקיע, לא לעוף על עצמנו, ולכן באמצעות ההתבוננות שרבנו מציע פה בפרק, בפרק למד בתניה, כל יהודי יוכל להגיע למצב שהוא שפל רוח, ואז ממילא הוא יגיע למצב שהוא מוליד רגשות ומשבר את טמטום הלב. עד כאן בקצרה, שיעורי בית לשבוע הבא. יאללה, למד א' למד ב', שפרק למד ב' זה לב התניה, על אהבת ישראל, אז בלי משחקים. ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.